לימוד הרמב״ם היומים, ספר הקורבנות, הלכות בכורות, בפרק החמישי, הלכה א'. רחל שלא ביקרה וילדה שני זכרים, אפילו יצאו שני ראשיהם כאחד, אי אפשר שלא קדם אחד. והואיל ואין ידוע איזה יצא ראשון, הכהן נוטל את הכחוש, והשני ספק בכור. מחמת הספק, נוהגים בשניהם דין ספק בכור, אמנם צריך לתת לכהן רק אחד, את הכחוש ששווה פחות, שמוצאים מחברו עליו הראיה. מת אחד מהן, אין לכהן כלום, שזה החי ספק הוא, והמוצאים מחברו עליו הראיה. וכן אם ילדה זכר ונקבה, הרי הזכר ספק, שם הנקבה יצאת תחילה. לפיכך, אין לכהן כלום, שאם הנקבה יצאה ראשונה, שניהם חולין, שהמוצאים מחברו עליו הראיה. הלכה ב', שתי רחליו שלא ביקרו וילדו שני זכרים, שניהן לכהן, זכר ונקבה, הזכר לכהן. שני זכרים ונקבה, הכהן נוטל את הכחוש, והשני ספק בכור, שייתכן ששני הזכרים בכורים, וייתכן שרק אחד מהם בכור והשני נולד לאחר הנקבה או לאחר הזכר האחר, ולכן לשניהם דין ספק בכור, והכהן נוטל את הכחוש. ואם מת אחד מהם, אין לכהן כלום, שזה הזכר החי ספק בכורו, והמוצאים לחברו עליו הראיה. ילדו שתי נקבות וזכר, או שני זכרים ושתי נקבות, כלומר ייתכן ששתי הנקבות נולדו ראשונות, ואף אחד אינו בכור, וייתכן ששני הזכרים נולדו ראשונים, ולשניהם דין בכור. לפיכך לשניהם דין ספק בכור והכהן אינו נוטל כלל. הרי הזכרים ספק בכור, שאני אומר שם הנקבה נולדה תחילה ואחר כך הזכר. לפיכך אין כאן לכהן כלום שמוצאים בחברו עליו הראיה. אחת ביקרה ואחת שלא ביקרה, וילדו שני זכרים, אחד לו ואחד לכהן, וכל אחד מהן ספק בכור, והכהן נוטל את הכחוש, מת אחד מהן, אין כאן לכהן כלום, שזה החי, ספק הוא. וכן אם ילדו זכר ונקבה, אין כאן לכהן כלום, שזה הזכר, ספק בכור הוא. הלכה ג', כל בכור שהוא ספק, דינו שיראה עד שיפול בו מום ויאכל לבעליו, אין לאוכלו תמים כבכור. ולא צריך לתיתו לכהן, שמוצאים בחברו עליו הראיה. ואם תפס אותו הכהן, אין מוציאין אותו מידו. כיוון שהוא תפס את הבכור, הוא נעשה מוחזק בו. וכדי להוציא ממנו צריך ראיה שאינו בכור. ויוכל אותו במומו, אבל אינו מקריבו. שאין מקריב לעולם אלא בכור ודאי. שם הישחת חולין בעזרה. הלכה ד', מי שהיה בעדרו מבקרות ושאינן מבקרות, וילדו ואין שם אדם, ונכנס ומצא את המבקרות מניקות נקבות ואת שאינן מבקרות מניקות זכרים, אינו חושש שמא בנה של זו בא לו אצל זו, ובנה של זו בא לו אצל זו. אלא הרי הדבר בחזקתו שכל אחת מניקה בנה. ואם כן, הזכרים נולדו לשאינן מבקרות וכולם חולין. הלכה ה', שניים שהפקידו שני זכרים אצל רועה, האחד בכור והשני פשוט, ומת אחד מהן, ולא ידוע של מי מת, מניח הרועה השני ביניהן, ומסתלק. והרי הוא ספק בכור, ושניהם חולקין אותו, שאין אחד מהן מכיר את שלו. מדובר במקרה שהפקידו אצלו שלא מדעתו, אבל אם הניחו מדעתו, היה עליו לדעת של מי מת, ולכן כשפשע ולא ידע של מי מת, עליו לשלם להם בהמה נוספת. הלכה ו', יפקיד בכור אצל בעל הבית, והניחו בעל הבית עם פשוט שלו, ומת אחד מהן ואין ידוע איזה הוא, המוציא מחברו עליו הראיה, והרי הוא ספק בכור. כלומר, תישאר הבהמה החיה אצל בעל הבית, והיא ספק בכור. ואפילו רואה כהן שהניח בכורו בחצר בעל הבית, עם פשוט של בעל הבית, ומת אחד מהן, המוציא מחברו עליו הראיה. ואין מוציאין מחצר בעל הבית אלא בראיה, שהרי מידת בעל הבכור הניחו עם הפשוט של בעל הבית. הלכה זין, לא נחשדו ישראל על הבכורות, לפיכך נאמן הישראלי לומר, זה ספק בכור הוא, ורואים לו מומו, ואינו צריך להביא ראיה שהמום נפל בו מאליו, ואוכל אותו במומו. לא נחשדו ישראל על הבכורות שלא ככהנים, ישראל לא נחשדו להטיל מום בבכור, ואפילו בספק בכור שהם זכאים באכילתו, וגם נאמן הישראל לומר שהוא ספק בכור, ואינו חשוד שהוא בכור גמור ועליו להביאו לכהן. הלכה ח', כל הקודשים שקדם מום קבוע להקדשן ונפדו, חייבים בבכורה, ואם קדם מום עובר להקדשן או שהקדישן תמימין, ואחר כך נולד להן מום קבוע ונפדו, פטורין מן הבכורה, שהרי לא יצאו לחולין לכל דבר, אלא רק לעניין אכילתם, מפני שהן אסורין בגיזה ועבודה, כמו שבארנו בלכות מעילה. כלומר, אין דין בכור נוהג בבהמת קודשים, ובעודה קדושה קודם שנפדתה, ולדה אינו נעשה בכור, ולאחר פדיון הבהמה יש הבדל בין המקרים. אם בשעת ההקדשה הייתה בהמה בעלת מום קבוע, לא התקדשה כלל בקדושת הגוף, ולכן נעשית לאחר פדיון חולין גמורים וולדה בכור, ואם לא היה לה מום קבוע בשעת ההקדשה, התקדשה בקדושת הגוף, ולכן גם לאחר פדיונה לא יצא לגמרי להיות חולין ואין לוולדה דין בכור. הלכה ט', הלוקח בהמה ממאות מעשר שני בירושלים, כלומר הוא קנה בכסף פדיון מעשר שני בהמה לאכילה וילדה, לוולדה דין בכור, חייבת בבכורה. אבל הלוקח בהמה מפירות שביעית, הרי זו פטורה מן הבכורה, לפי שאינו רשאי לסחור בפירות שביעית, שהרי נאמר בה, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, ולא לסחורה. ואם תהיה חייבת בבכורה, הרי זה מסתכר בבכור, שהרי יצא מתורת פירות שביעית. כאשר קונים מאכלים בפירות שביעית, חלה עליהם קדושת שביעית. ומשום כך, בהמה שנקנתה מפירות שביעית פטורה מן הבכורה, שאם לוולדה יהיה דין בכור, לא תחול עליו קדושת שביעית, ונמצא שהרוויח בכך שלא צריך לנהוג בבכור בקדושת שביעית. כבר בארנו בהלכות איסורי מאכלות שאסור לעשות סחורה בדברים האסורים באכילה, וכן בארנו בתרומות שאסור לעשות סחורה בתרומות, וכן אסור לעשות סחורה בבכורות, אף על פי שמותר למוכרן על דרך שבארנו, כלומר מותר למכור כשאינו עושה זאת למטרות מסחר. הלכה י', לקח בכור למשתה בנו או לרגל ולא צרח לו, מותר למוכרו. הלכה י' א', אין שמין בכורות תמימין לישראל, כלומר שיגדלו את הבכורות ויחלקו עם הבעלים בשבח שישביח הבשר בזמן השחיטה, ותם הדבר מפני שנחשב כסחורה. אבל שמין להם בכורות בעלי מומין, מפני שמותרים לישראל באכילה, אינו נחשב כסחורה אלא כשותפות בבכור לצורך אכילתו. ושמין בכורות ממין לכהנים בזמן הזה, שהן עומדים לאכל במומן. ואין צריך לומר ששמין להן בעלי מומין. פרשנים התקשו מדוע אין לשום בזמן הזה תמימים לישראל, ויש שהסביר שהטעם הוא מפני שיש בכך משום זלזול בקודשים. עד כאן מה שיעור רבי ברמב"ם מספר הקורבנות הלכות בכורות בפרק החמישי. לימוד הרמב"ם היומים, אנחנו עוסקים בספר הקורבנות בהלכות בכורות בפרק השישי. הלכה א', אומר הרמב"ם, מצווה להפריש אחד מעשרה מכל בהמות טהורות שיוולדו לאדם בכל שנה ושנה. ואין מצווה זו נוהגת אלא בבקר וצאן בלבד ולא בחיות טהורות, שנאמר וכל מעשר בקר וצאן וכולי. הלכה ב', מעשר בהמה נוהג בחולין, אבל לא במוקדשים, ונוהג בארץ ובחוץ על הארץ, בפני הבית ושלא בפני הבית. אבל חכמים אסור לעשר בהמה בזמן הזה, ותקנו שאין מעשרין אלא בפני הבית, גזרה שמא יאכלו תמים, ונמצא בא לידי איסור כרת שהוא שחיטת קודשים בחוץ, ואם עבר ויסר בזמן הזה, הרי זה מעשר, ויאכל במומו. הלכה ג', הכל חייבים במעשר בהמה, כהנים, לוויים וישראלים. הלכה ד', ודין מעשר בהמה שהוא נשחט בעזרה, כדין קודשים קלים שנשחטים בכל העזרה, וזורקים דמו זריקה אחת כנגד היסוד, באחת מפינות המזבח שבהן יש יסוד, ומקטירין אמוריו, ושאר הבשר נאכל לבעלים בירושלים כשאר קודשים קלים, הנאכלים בכל ירושלים, בזמן אכילתו עד למחרת יום ההקרבה בשקיעה. ואין לכהנים בו כלום, אלא כולו לבעלים כפסח. ואם היה בעל מום, בין שנפל בו מום, בין שהפרישו בתחילה במומו, הרי זה נאכל בכל מקום, כדין בחור. הלכה ה' מאסר בהמה, אסור למכור אותו כשהוא תמים, לפי שנאמר בו לא יגאל. מפי השמועה למדו שזה שנאמר לא יגאל, אף איסור מכירה בכללו, כלומר לא רק איסור בדיה, שאינו נגאל ואינו נמכר כלל. ויראה לי שהמוכר מעשר לא עשה כלום, ולא קנה לוקח, ולפיכך אינו לוקה, כמוכר חרמי כהנים. כשאמר על נכסיו שהוא חרם לכהנים, אסור למכור או לגאול אותם, ויש להתנם לכהנים, שלא קנה לוקח, וכמוכר יפת תואר, כמו שהתבהר במקומו. הלוקח שבויה מן המלחמה, רשאי לסתה, ואסור לו למכור אותה, ומחירתה אינה מועילה. הלכה וב, מדברי סופרים שאסור למכור אותו בעל מום, ואפילו שחוט, גזירה שמה אם קרנו חי, לפיכך אין שוקלין מנה כנגד מנה במעשר, כדרך ששוקלין בבחור, מפני שהוא נראה כמוכר, שאפילו שבחור תמים אינו נמכר, התירו לחלק את בשרו בין הכהנים על ידי נתינת חתיכה בכף אחת כנגד חתיכה שבכף השנייה, אבל במעשר לא התירו אפילו באופן זה שחלוקה כזו נראית כמחירה. הלכה זין, ומאסר בהמה של יתומים שנשחד במומו, וכבר אין במחירתו איסור מן התורה, מותר למוכרו כדרכו, מפני השב אבדה ליתומים לא גזרו עליו, שאם לא ימכרו את הבשר, יתקלקל ויסריח. הלכה ח', מעשר שנשחד במומו, מותר למכור חלבו וגידה ואורו ועצמותיו, שחלקים אלו אינם ראויים לאכילה ולא בגדר בשר המעשר שנאסר במחירה. ולא אסור למכור, אלא בשרו בלבד. ואם הבליע דמי הבשר בדמי האור והחלב והגידים, ומחר הכל בהבלעה, מותר, כלומר הוא מחר את הבשר עם העצמות, ולא קיבל תשלום נפרד עבור הבשר. ואם היו דמי העצמות יקרים, והבליע דמי הבשר בדמי העצמות, מותר. אבל אם דמי העצמות זולים מאוד ומחירם אפסי ביחס לבשר, אין להבליע את מחירתו בהם. הלכה ת', הכל נאמנין על מומי מעשר, לומר, מום זה מאליו בא, ולא נעשה לדעת, שאם יטיל בו מום בכוונה, אין לשחוט על מום זה כדין בחור. אפילו אלו שאינן נאמנין על הבחור, נאמנין על המעשר. לגבי בחור נחשדו הכהנים בעלי הבחור להטיל בו מום כדי לאוכלו, ובמעשר אין חשש זה. ורואה אדם מומי מעשר שלו ומתירו אם היה מומחה, אבל בבחור אפילו מומחה אינו מתיר את שלו. שאם ירצה יטיל מום בכל עדרו ואחר כך יעשר, ונמצא מעשר בעל מום מתחילתו. לפי שמעשר את בהמותיו, אין חולין ואין בהן איסור הטלת מום, כפי שיש בבכור ובבהמת קודשים. ומשום כך, מכיוון שאם היה רוצה להפקיע את קדושת המעשר מבהמותיו, היה יכול להטיל בהן מום לפני שיסר אותן. לכן, הוא נאמן לומר שמאליו נפל, ונאמן גם להתיר לעצמו. הלכה י' הלוקח תלעים שנודו בשנה זו או שניתנו לו במתנה, הרי אין פטורין מן המעשר עד שיוולדו ברשותו, הוא חייב לעשר רק את הנונדים ברשותו. לפיכך, השותפים שנשתתפו בבהמות והביא זה 100 תלעים והביא זה 100 תלעים, והרבו אותן ונשתתפו בהן, הרי ה-200 פטורין מן המעשר, שכל תלה מהן כמחור. אף על פי שלפני השותפות כל אחד מהם היה חייב לעשר את בהמותיו, לאחר שנשתתפו יחד, נחשבים כל התלאים כאילו נמכרו מזה לזה ונפטרים מן המעשר. וכן האחים שירשו תלאים מאביהן, הרי הן פטורים מן המעשר, שהרי הבהמות לא נולדו ברשותן. אבל הנולדים להם בשותפות לאחר מכן מלו הבהמות, בין לשותפים בין לאחים, חייבים במעשר. כיוון שהם נמצאים ברשות הבעלים שאצלם נולדו, חייבים אף על פי שהם שותפים. וכן, אם הם שותפים במעות וקנו בהמות ממעות השותפות, והאחים שקנו בהמות ממעות הירושה, הרי הנולדים מהן לאחר מכאן חייב במעשר. כשחילקו נפטרו הבהמות שנודו להם לפני החלוקה, וכשחזרו ונשתפו נפטרו גם הבהמות שנודו לכל אחד מהם בשעה שהיו חלוקים. שהרי ברשותן נולדו והרי הן כאיש אחד. חלקו האחים והשותפים אחר שנולדו להן הבהמות ברשותן וחזרו ונשתתפו, הרי אלו פטורים מן המעשר. שבשעה שחלקו נעשו הכל לקוחין והלקוח פטור. וכשחזרו הרי נשתתפו בבהמות ועדיין לא ילדו להן ברשותן אחר שיתוף זה השני. ואף על פי שחלקו גדעים כנגד גדעים ותלאים כנגד תלאים, ולא אומרים שכל אחד קיבל את החלק שהיה כבר בבעלותו, אלא מתייחסים לחלוקה כזאת כקנייה מחדש של הבהמות, ועשרה כנגד עשרה, הכל פטורין מן המעשר, והרי הן כלקוחין. מלאכה י' א', האחים והשותפים שחלקו בכספים ולא חלקו בבהמה, חייבים במעשר. אפילו שגילו דעתם שהם עתידים לחלק את השותפות, כמה שעדיין לא חלקו את הבהמות, חייבים במעשר של הבהמות שנולדו להם לאחר שירשו את אביהם או שנעשו שותפים. שעדיין לא נעשו הבהמות לקוחין, אבל אם חלקו הבהמות, אבל פי שעדיין לא חלקו הכספים, הרי אלו פטורין. מהלכה י"ב, הלוקח עשרה וברין במאי אימן, כולן נכנסים לדיר להתעשר, שהרי ברשותו נולדו. הלכה י"ג, כהן שנפלו לו עשר בהמות בגזל הגר, פטורין מן המעשר, שמתנות כהונה מתנות הן, וכבר בארנו שניתן במתנה פטור מן המעשר. הגוזל את הגר ונשבע שלא גזלו, ולאחר מכן מת הגר ללא יורשים, חייב הגזלן לשלם לכהנים את דמי הגזלה בתוספת חומש. הלכה י"ד, הכל נכנסים לדיר להתעשר בין תמימין, בין בעלי מומין וכל איסורי מזבח, כגון מוקצה לעבודה זרה, רובע ונרבע וכדומה. חוץ מן הכלאיים, הנולד מארבעת שני מיני בהמה, והטרפה, מכה או פגם שבגללם הבהמה נוטה למות, ויוצא דופן, הנולד בניתוח קיסרי, ומחוסר זמן, בהמה בשבעת הימים הראשונים ללידתה, שלא הגיע זמן הקרבתה, שכל אלו פטורין מן המעשר. וכן היתום שמתה אמו או נשחטה עם לידתו, שלא היה לשניהם קיום יחד, אינו מתעשר. ודברים אלו מפי השמועה אין, מפי מסורת חזן במדרש הפסוקים. הלכת את וב, אין הלקוח פטור, אלא אם נלקח אחר שנראה להתעשר. כלומר, אחר שנעשה ראוי להתעשר. לפיכך, הלוקח תלאים בתוך שבעת ימי הלידה, כשיגיע זמנן חייב לעשרן, שכיוון שאין מחוסר זמן ראוי להתעשר, שרי אינו ראוי לקורבן, הרי זה כמי שלקח עוברין ונולדו ברשותו, שחייב לעשרם. הלכת את זין, כל בהמה שיספק אם בת מעשר היא או אינה בת מעשר, הרי פטורה מן המעשר. לפיכך תלאים שנתערב בהן יתום או לקוח וכיוצא בהן, הרי כולן פטורין, שכל אחד מהן ספקו. עד כאן משהו עמי ברמב״ם, ספר הקורבנות, הלכות בכורות, בפרק השישי. לימוד הימי ברמב״ם, אנחנו עוסקים בספר הקורבנות, בהלכות בכורות, בפרק השביעי. הלכה א', אומר הרמב״ם, מי שיהיו לו עשרה תלאים והפריש אחד מעשר, היו לו מאה והפריש עשרה למעשר, אין אלו מעשר, כיוון שהפרשה צריכה לעשות על ידי ספירה של הבהמות, אלא כיצד עושה, כונס כל התלאים או כל העגלים לדיר, ועושה לו פתח קטן, כדי שלא יצאו שניים כאחד, ומעמיד אמותיהן מבחוץ ואין גואות, כדי שישמעו התלאים קולן ויצאו מן הדיר לקראתן, שנאמר כל אשר יעבור, שיעבור מעצמו על ידי קולה של אמו, ולא שיוציאו בידו. וכשיצאו מן הדיר זה אחר זה, מתחיל ומונן בשבט במקל, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, והיוצא עשירי, בן זכר, בן נקבה, בן תמים, בן בעל מום, סוקרו בסקרה, כלומר צובעו באדום, ואומר, הרי זה מעשר. לא סקרן בסקרה, ולא מניין בשבט, או שמניין רבוצין או עומדין, הרי אלו מעשר. או אילו מניין עשרה, עשרה וקידש עשירי, הרי זה מעשר. הלכה ב' אינו צריך לצרף כל בהמה שנולדה ברשותו לדיר אחד, אלא מצרף כל עדר ועדר לבדו. היו לו חמישה תלאים בירושלים וחמישה תלאים באקו, אין מצטרפין, וכולן פטורין מן המעשר. וכמה יהי בין אלו לאלו והצטרפו? 16 מיל, כ-15 קילומטר. הלכה ג' היו שלושה עדרים בין כל אחד ואחד 16 מיל, הרי שלושתם מצטרפין. כיצד? היו 9 מכאן ו-9 מכאן ואחד באמצע, הרי שלושתן נכנסים לדיר להתעשר. כלומר, האמצעי מצטרף עם 9 שבכל צד לעדר שלם. אך אם היו 5 מכאן ו-5 מכאן ואחד באמצע, כיוון שהבהמות שבכל צד עם האמצעי אינן עדר שלם, הוא אינו מצרפם. הלכה ד' אין מעשרין מן הצון על הבקר ולא מן הבקר על הצון, אבל מעשרין מן הכבשים על העזים ומן העזים על הכבשים, שנאמר וכל מעשר בקר וצון. כל משמע צון אחד, ששניהן נקראין סה, והרי הן כמין אחד. כלומר, מילת צון שבפסוק מתייחסת לכל סוגי הצון, כבשים ועזים, שרי שניהם גם מכונים סה. הלכה ה' אין מעשרין מן הנולדין בשנה זו על הנולדים בשנה אחרת, כשם שאין מעשרין בזרע הארץ מן החדש על הישן, ולא מן הישן על החדש, שנאמר היוצא השדה שנה שנה. מכאן נלמד שיש להפריש תרומה מפירות כל שנה בנפרד. ויראה לי, שאם איסר בהמה משנה שנה, הרי זה מעשר, מפני חומרת הקודשים, מכיוון שקרא עליו שם מעשר, התקדש, שהרי לא הקפיד התורה על מעשר בהמה בפירוש שיהיה שנה שנה, אלא למדו זאת ממעשר הארץ. הלכה ו', כל הנולדים מאחד בתשרי עד 29 באלול מצטרפין, שראש השנה לעניין מעשר בהמה הוא באחד בתשרי, ומעשרין מאלו על אלו. נולדו 5 תלאים ב-9 ו-20 באלול, וחמישה באחד בתשרי, אין מצטרפין. ילדו הולדות בתוך שנתן, הרי היא וביתה נכנסות לדיר להתעשר. כלומר, אם הנולדות בשנה זו ילדו לפני שהתעשרו, יש לעשרן יחד עם ולדותיהן. הלכה זין, אין התלאים הנולדים כמו הטבל שאסור לאכול ממנו עד שיעשר, כמו שבארנו במקומו. הטבל הוא אוכל שעדיין לא הפרישו ממנו תרומה ומעשרות. אלא מותר למכור ולשחוט כל מה שירצה עד שיעשר. יהיה מעשר קודש ויאכל כלחתו כמו שבארנו. לפני שמעשר מותר למכור ולשחוט אפילו מעדרים שהתחייבו במעשר. וכשמעשר נעשה המעשר קורבן ויש לשחתו בעזרה ולאוכלו בירושלים. הלכה ח', קבעו חכמים 3 זמנים בשנה למעשר בהמה ומשיגיע זמן מהן אסור לו למכור או לשחוט עד שיעשר. ואם שחט, הרי זה מותר. ואלו הן השלושה זמנים, ביום 15 יום קודם הפסח, וביום 15 קודם עצרת, קודם שבועות, וביום 15 קודם החג, קודם סוכות, וכל זמן מאלו נקרא גורן מעשר בהמה. גורן הוא גמר מלאכת התבואה שאחרי אסור לאכול מן התבואה ללא תרומות ומעשרות, ובדומה לזה קוראים גורן לזמן שבו נעשו הבהמות. נמצאת אומר שהגורנות של מעשר בהמה ביום אחרון מחודש אדר, וביום 35 מספירת העומר, כלומר 15 יום קודם שבועות, שהוא ביום 50 לספירת העומר, וביום אחרון מחודש אלול. ולמה קבעו הגורנות בימים אלו? כדי שתהיה הבהמות מצויות לעולי רגלים, שאף על פי שמותר למכור קודם שיעשר, כמו שבהרנו, היו נמנעים למכור עד שיעשרו ויעשו המצווה. כלומר, בעלי הבהמות לא היו מוכרים את בהמותיהם לפני שיסרו, כדי לא להפסיד את המצווה. וכיוון שקבעו את הזמנים הללו לעשר, היו כולם מעשרים ומוכרים את הבהמות בזמנים הללו. הלכה תת, הכניס כל הצון או הבקר לדיר, והתחיל למנות ולקדש עשירי, עד שנשארו בתוך הדיר פחות מעשרה, לאחר שאיסר את העשיריות שיצאו מהדיר, נשארו בדיר פחות מ-10 בהמות. הרי זה מניחן לגורן אחר, והן מצטרפין לאלו שיוולדו, והתעשרו הכל בגורן אחד, בפעם הבאה שיעשר את בהמותיו בשנה זו. ואף על פי שהוא יודע שאלו יישארו במניין, חייב להכניס הכל לדיר, והנשאר יישאר. אפילו כשמכניסם לדיר, יודע שלאחר שימנה ויעשר את כל העשיריות, יישארו כמה בהמות בודדות, בכל זאת חייב להכניס את כל בהמותיו לדיר, ואינו יכול להשאיר חלק מהן בחוץ, כפי מניין הבהמות, שבכל מקרה לא יתעשרו. עד כאן מהשיעור היומי ברמב"ם, מספר הקורבנות, הלכות בכורות, בפרק השביעי, ועל ידי הלימוד הנפלא ברמב"ם, ספר משנה תורה, ספר הלכות הלכות, שבו מתאחדים כל ישראל, נזכה לאחדות נפלאה בגאולה האמיתית והשלמה, בביאת משיח צדקנו, בואי שמחנו ויגלנו מיד ממש, יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח, לעולם ועד.